היום נאמר מעילה דף י"ח, אנחנו נתחיל מהמשנה בתחילת העמוד. אוקיי, העורלה וכלי הכרם מצטרפים זה עם זה. ממשיכים עם כל מיני דברים שמצטרפים זה עם זה. הבעיה שלא בדיוק ברור איך הם מצטרפים. אז בואו לעניין מה. אז מדובר בעורלה שזה הפירות לשלושת השנים הראשונות. וכלי הכרם זה מי שזורע התפועה יחד בתוך כרם, באיזשהו קרובים זה לזה, ומצטרפים זה עם זה לשיעור. אז יש שתי פירושים, או שהם מצטרפים לשיעור כזית אכילה, כי שניהם אסורים גם באכילה גם בהנאה, והשיעור זה כזית, אז אולי אפשר להגיד שמי שאוכל קצת מזה וקצת מזה, בכלל מקבל מלכות, שזה קצת קשה, למה הרי הם שני איסורים שונים? בדרך כלל אנחנו לא מצפים איסורים שונים. אז יש כאלה שאומרים, זה לפי שיטת רבי מאיר במסכת עבודה זרה, שאומר שכל איסורי אכילה שבתורה מצטרפים לעניין מלכות, מהפסוק בדברים י' לפסוק ג', לא תאכל כל תועבה. וזה כולל בתוכו כל מיני דברים, ולכן הם מצטרפים. אבל יש קצת קושי בזה, כי בעצם לא פוסקים כפי רבי מאיר, רבי מאיר בעבודה זרה, ולכן קצת קשה להגיד שזה הנושא של המשנה שלנו. יש פירוש אחר ברמב״ם שמדובר בענייני ביטול, אוקיי? כלי הכרם ואורלה הם בטלים אחד ב-200, אוקיי? וזה בגלל ש... תרומה לדוגמה 1 ב-100, כן, רוב איסורים 1 ב-60, תרומה 1 ב-100, אבל בגלל שהם אסורים גם בהנאה וגם אכילה, אז זה כפור שצריך 1 מ-200 כדי לבטל, כאילו אם, כן, צריך 200 כנגד האיסור כדי לבטל בתערובת. אז הדין כאן, לפי הרמב״ם, זה שהם מצטרפים זה עם זה, שבוא נגיד שיש אחד של... אורלה ואחד של כלי הכרם ב-200 כנגד כל אחד מהם, אבל לא 200 כנגד שניהם יחד, אז זה לא בטל. אוקיי, אז זה עוד דרך להסביר את המשנה. רבי שמעון במשנה אומר, אין מצטרפים, הוא סובר שהם לא מצטרפים יחד. אפשר אולי להבין את רבי שמעון, למרות שהגמרא לא תבין את זה כך, אבל מהפשט היה אפשר להגיד, אולי בוא נגיד שאנחנו מניחים שזה לפי שיטת רבי מאיר, ולכן בא רבי שמעון ואומר, אני לא מסכים עם זה כי אני לא פוסק כרבי מאיר. אבל הגמרא אומרת ככה, ומי צריך רבי שמעון לצרופי? מה, הרי הוא, בשביל מה הוא יגיד שהם לא מצטרפים? זה כאילו, הם... היו יכולים לצרף, אבל אנחנו אומרים שהם לא מצטרפים. והתניא, רבי שמעון אומר, כלשהו למלכות. כשמדובר באיסור מלכות, אז כן, לפי הגמרא, זה די ברור שהכוונה זה לעניין מלכות. ואם זה למלכות, אז כלשהו מצטרף לעניין מלכות. ואז לא צריך שיעור, ולכן בשביל מה הוא מדבר שהם מצטרפים? הרי לא צריך שהם יצטרפו, הרי בכל מה שהוא עושה, יהיה חייב מלכות. אז תנאי, הם שונים, הם משנים את הגרסה ואומרים, הכוונה שלו זה אין צריכים לצרף. אוקיי, זה לא שהם לא מצטרפים, אלא שאין שום צורך לצרף אותם, כי בכל אופן מקבלים מלכות, על כלשהו. המשנה הבאה מדברת לעניין קבלת טומאה. אז יש לנו בגד, שזה של צמר או פשטין, סק, שזה עשוי משיער של עזים, אור, שזה אור, ומפת, שזה מחצלת פשטין. של שעשוי מקנים. אז לכל אחד יש שיעור שונה לגבי מה הגודל שהחפץ הזה, החומר הזה יקבל טומאה. אוקיי? לבגד זה 3 על 3 טווחים, סק 4 על 4, אור 5 על 5 ומפץ 6 על 6. אוקיי? וזה בגלל שלכל אחד, כן, לא, בוא נגיד שלא משמשים במחצלת אם זה פחות מ6 על 6 טווחים. זה פשוט לא, זה לא שימושי בכלל, ולכן כל אחד יש שיעור שונה. אז לפי המשנה הולך כך, הבגד והסק, הסק והאור, האור והמפץ, כולם מצטרפים זה עם זה. אוקיי, כאן הכוונה כולם, לפי רוב המפרשים, הבגד מצטרף עם הסק, הסק עם האור, האור עם המפץ, אבל לא לדוגמה הבגד עם האור או הבגד עם המפץ. אוקיי, כי הם רחוקים זה מזה. אבל בגד וסק יכולים להצטרף, עכשיו הם יצטרפו לשיעור הכי קל, כאילו צריכים להיות 4 על 4 כדי להתאמה. ושק עם אור צריך להיות חמישה על חמישה, ואור עם מפת שישה על שישה. אמר רבי שמע, מה הטעם? מה הסיבה? מפני שהן ראויים לטמא במושב. אוקיי, שניהם, ארבעתם, סליחה, כולם, מטמאים בתומת מושב, זה מישהו יושב על הדבר הזה, אפילו בשיעור של טפח על טפח, לכולם יש אותו שיעור, כשמדובר על תומת מושב, זה שזב או זבה ויולדת, ונידה, הם מטמאים ממש תומת מושב, אם הם יושבים על זה, אז אם משתמשים בכזה דבר כדי לשבת עליו, אז זה יהיה שיעור של טפח, ואם כן, בגלל שיש להם אותו שיעור לגבי זה, אז אנחנו יכולים לצרף אותם גם כשלא מדובר בתומת מושב. תנה, ברייתא, קיצה מכולם שלושה ועשה מהם בגד, בגד למשכב, אם, כן, זה בלי המילה שלושה. קיצה מכולם ועשה מהם בגד למשכב, שלושה. למושב, טפח, לאחיזה, כלשהו. אוקיי? אם הוא חותך, כן, חלק גם בגד, סק, אור, מפץ ביחד, ועושה בגד למשכב, לשכב עליו, אז השיעור זה שלושה על שלושה. אם הוא עושה איזשהו בגד מכל הדברים האלו למושב, אז זה טפח על טפח, זה תומת מדרס. ואם לאחיזה זה כלשהו. אז עכשיו הגמרא תשאל, מהי לאחיזה? מה הכוונה? אמר איש לקיש, אמר רבי ינאי, שכן עומד לנבלה. אוקיי? זה משתמשים בו להריגה, כדי שמים חוטים מסביב לאצבע, כדי שהמחט לא, או בעצם שלא תקבל, שלא תקבל פצע מהחוטים, כשהוא מיישר את החוטים, הם שמים אותם סביב לאצבעות, וכדי להגן עליהם שלא תקבל איזשהו פצע מזה, אז שמים איזשהו בגד שם, אז הבגד הזה יכול להיות כלשהו, כי לא צריך שיעור גדול, ובמנית התנה הועיל וראוי לקוצצי תאנים. Okay, קוצצי תאנים היו שמים בגד על הידיים, כדי ש... התאנים היו מלאים, כן, זה מאוד דביקי כזה, ולא רצו כן, ללכלך את הידיים, ולכן שמו איזשהו בר על האצבעות, אז גם זה די קטן, ולכן כל שיעור. אוקיי, אז זה שני פירושים לאחיזה. הדרן הלך קודשי מסבח, מתחילים עכשיו את הפרק החמישי. בפרק החמישי מתעסקים עכשיו בחיוב מעילה, אוקיי, ומתי מתחייבים במעילה? ואומרים שיש בעצם שתי דרכים של מעילה. יש מעילה שבו מישהו נהנה מההקדש, ונראה כמה אפשרויות שונות, איך באמת נהנים ומה עוד צריך, האם גם צריך לפגום או לא לפגום, וזה תלוי, נראה את זה במשנה. ויש מה שנקרא מעילה של הוצאה, שזה בעצם אני מוציאה ההקדש מרשות ההקדש לרשות אחרת. כי אפילו אם אני לא נהנה, אבל אני בעצם משנה את השימוש שזה לא יהיה של הקדש, אלא של חולין. כן, נדבר על זה יותר בהמשך, לא כל כך היום. אבל מה לא נחשב כמעילה? אם מישהו מזיק, כי הוא עושה נזק, בלי שהוא נהנה מזה. אוקיי? חייבים לקבל הנאה, או להוציא את זה מרשות ההקדש. אבל אם הוא לא נהנה ופשוט מזיק, אז הוא לא חייב. נתחיל עכשיו מהמשנה. הנהנה מן ההקדש שווה פרוטה, למדנו כבר שזה השיעור שווה פרוטה. מי שנהנה, אף הפי שלא פגם, מעל. דברי רבי עקיבא, הוא אומר, לא צריך לפגום בחפץ, מספיק שהוא רק נהנה, לא צריך גם להוריד בערך של החפץ. וחכמים אומרים, זה תלוי. כל דבר שיש בו פגם, לא מעל עד שיפגום. ושאין בו פגם, כיוון שנהנה, מעל. אוקיי? אז אם יש בו פגם, אז אם זה דבר שיכול להיפגם, אז רק אם הוא פוגם. אבל אם זה דבר שלא נפגם, אז ברגע שהוא נהנה, הוא כבר מעל. כיצד? מה יכול להיות דוגמה? נתנה קטלה בצווארה, זה סוג של השרשרת, או טבעת בידה, או שתה בכוס של זהב, זה דברים שלא נפגמים באופן כללי. כיוון שנהנה, מעל. אוקיי? אז ברגע שנהנים, מועל. כי אפילו אם הוא לא הוריד בערך של החפץ. אבל לבש בחלוק, כיסה בתלית, בעיקה בקרדום, לא מעל עד שיפגום. הדברים האלו נתונים לפגימה, להורדת הערך, ולכן, אם הוא שימש, השתמש בזה בלי להוריד בערך של החפץ, הרי הוא פטור. פטור מדמילה. הנהנה מן החטאת, כשהיא חיה לא מעל, עד שהיא יפגום. כשהיא מתה, כיוון שנהנה מעל. זה היה משהו שציטטנו כבר קודם בגמרא, שהבנו שקצת קשה להבין את הפשט, אבל הסברנו, ונראה את זה גם מחר, בדף מחר, שמי שנהנה מן החטאת, כשהיא חיה, מדובר כנראה כשהיא בעלת מום, אז לא מעל עד שיפגום, כי יש בזה קדושת עמים, הערך זה חשוב, כי הם ימכרו את זה ויעשו פדיון, ולכן ברגע שזה משהו שיכול לרדת במחיר וזה יהיה משמעותי, לעומת כשהיא מתה, אם היא הייתה תמימה והיא מתה, כיוון שנהנה מעל, אז אין שום, לא משנה אם הבהמה שווה X או Y, זה לא משנה, בכל אופן מקריבים את זה, ולכן ברגע שנהנה מעל אפילו בלי שפגם. תנא, עכשיו מצטטים ברייתא ארוכה. מודה רבי עקיבא לחכמים בדבר שיש בו, זה לא הברייתא ארוכה, נגיד לברייתא ארוכה עוד דקה, אבל קודם אומרים שמודה רבי עקיבא לחכמים בדבר שיש בו פגם. כי רבי עקיבא במשנה אמר שאף פי שלא פגם מעל, ואז כתוב שהוא מודה בדבר שיש בו פגם. אוקיי? שאם יש בו פגם, וזה קצת מוזר, כי זה בעצם מה שחכמים אמרו, שאם זה תלוי אם זה דבר שיש בו פגם או אין בו פגם. ורבי עקיבא דווקא לא אמר את זה, זה די מוזר, אז הגמרא שואלת במייקה מפלגי, אמר רבא בלבוש מציע ומלמלא. שני מקרים, שזה לבוש שלובשים באמצע, כלומר בואו נגיד שלובשים כמה כן, חוצה ועוד חוצה ועוד משהו מעל. אז הבגד שבאמצע, מצד אחד זה בגד, וזה יכול להיפגם, מצד שני, זה לא ממש נפגם, כי יש משהו מתחת ויש גם משהו מעל, ולכן בדרך כלל זה לא נפגם. ולכן, נגיד שהם חוקים במקרה הזה, שרבי עקיבא אומר, זה לא דבר שיש בו פגם, ולפי חכמים הם יגידו לו, זה נחשב כן דבר שיש בו פגם. וגם מלמלא, מה זה מלמלא? זה בגד של פשטן דק מאוד, שמאוד יוקרתי, ויכול להיפגם בקלות, אבל בגלל שבקושי לובשים את זה, אז בגלל זה, זה בדרך כלל לא נפגם, כי בדרך כלל לא לובשים את זה. אני חשבתי, זה מזכיר לי כשהילדים שלי היו קטנים, ואמא שלי הייתה קונה להם בגדים לבנים, ואני אף פעם לא רציתי שהם ילבשו אותם, בגלל שהם מתלכלכים די בקלות, ואז הם יתקלקלו. אז מכל הדאגה שהם יתקלקלו, זה פשוט ישב בארון, והם אף פעם לא לבשו את זה, ולכן זה לא נפגם. אז זה בדיוק העניין. תנו רבנן, עכשיו נתחיל ברייתא ארוכה, שימשיך אפילו עד למחר. ואנחנו פשוט נדרוש את הפסוק, על מעילה, נפש כי תמאו מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם, ומשם נגיע לכל מיני פרטים לגבי מעילה, פרטי דינים. תנו רבנה, נפש. אז זה מתחיל עם נפש. מה לומדים מנפש? אחד יחיד, אחד הנשיא ואחד המשיח. Okay, זאת אומרת, גם יחידים, גם הנשיא יכול להתחייב וגם כהן המשוח. כן, זה כהן גדול. עכשיו, למה היינו אפילו חושבים, למה צריך דרשה להגיד את זה? כולם יכולים למאור. זה בא משמן המשחה. בשמן המשחה יש דין שאסור לזר להשתמש בשמן המשחה, ויש בזה דין אחד שאסור להשתמש, ודין שני, אם הוא משתמש, הרי הוא חייב מעילה. ובגלל שהדין מעילה לא תקף לגבי נשיא או כהן גדול, כי הם בכלל בעניין, בגלל שהם בעיקרון יכולים להימשך על ידי שמן המשחה, אז הרי הם לא נחשבים בתוך האיסור מעילה בעניין הזה, אז לכן הייתה חשיבה אולי הם לא בכלל דיני מעילה בכלל, ולכן בא הפסוק להגיד לו, אם כן. כי תמאו מעל, מה לומדים מהחלק הזה, מהלשון מעילה, אין מעל אלא שינוי. צריך לשנות את השימוש בחפץ, כאילו לשנות את זה מהקדש לחולין, למה, מאיפה לומדים שזה שינוי? וכן הוא אומר, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל, כמו רואים, אם אישה סוטה, הרי היא פועלת בבעלה, כי היא בעצם בוחרת באיש אחר במקום, זה שינוי. ועוד שינוי בעניין, בדברי הימים, כתוב ואומר, וימעלו באלוהי אבותיהם, ויזנו אחרי אלוהי עמי הארץ. Okay, ולכן, מה לומדים מהפסוק הזה? ששוב, עבודה זרה זה כאילו הם בוחרים, מחליפים עבודת השם עם עבודת אלילים. יכול פגם ולא נהנה, או נהנה ולא פגם, ובמחובר לקרקע, ובשליח שעשה שליחותו. היינו חושבים שיש מילה אם הוא פגם ולא נהנה, זה מה שדיברנו אם הוא הזיק משהו. או נהנה ולא פגם. או בואו נגיד שהוא לא נהנה בכלל, אבל סליחה, זה נהנה, כן, אמרנו פגם ולא נהנה. כן, או יכול להיות שהוא נהנה ממשהו אבל לא פגם, זה במקרה שזה דבר שיש בו פגם, כמו שראינו במשנה. ובמחובר לקרקע, אולי היינו חייבים במעילה, כן, בכל הדברים האלו נגיד אין דמעילה. משהו שמחובר לקרקע, ובשליח שעשה שליחותו, אולי השליח יהיה חייב ולא מי שמשלח אותו. אני שלחתי מישהו לעשות מעילה, והוא עובר על איסור מעילה, אבל אני שלחתי אותו, אז מי חייב, אני או הוא? בדרך כלל אנחנו אומרים אין שליח לדבר עבירה, אבל במקרה הזה, אנחנו, יש לי מיוחד במעילה שאנחנו אומרים, כן, מה זה אין שליח לדבר עבירה? מישהו אומר לעשות משהו טיפשי, ואת עושה את זה, הרי מי חייבת, אני או את? את בטח, כי יש לך ראש, ואת יודעת שלא כדאי לעשות עבירה, ולכן בדרך כלל אומרים, יש מצד אחד שלוחו של אדם כמותו, אבל מצד שני, אין שליח לדבר עבירה. אבל דווקא במעילה, זה לא השליח שאחרי, אלא מי שמשלח. ונראה עוד דקה איפה אנחנו, מאיפה לומדים את זה. אז בגלל, אולי היינו חושבים, כל הדברים האלו יותקפים לגבי מעילה, תלמוד לומר, וחטאה. Okay, זה היה המשך הפסוק, כן? נפש כי תמעול, כי תמעול מעל וחטאה בשגגה. אז מה זה וחטאה? מזה לומדים, נאמר חטא בתחומה ונאמר חטא במעילה, עושים גזרה שווה. בתחומה כתוב ולא עשו עליו חטא, אצלנו גם כתוב חטא. מה חטא אמור בתחומה? פוגם ונהנה. Okay? יש גם פגימה וגם הנאה, הרי זר שאוכל בתחומה, הרי הוא נהנה תוך כדי האכילה וגם פוגם באוכל כי הוא אוכל את זה. ומי שפגם נהנה, כאילו זה שפגם הוא זה שגם קיבל את ההנאה, ובדבר שפוגם בו נהנה, והפגימה קרה בדיוק לחפץ שממנו הוא קיבל את ההנאה, האוכל, ופגימתו והנאתו כאחד, הם באים בדיוק באותו זמן, ובתלוש מן הקרקע, אין תרומה אם לא תלשו את זה מהקרקע, ובשליח שעשה שליחותו. כאן זה קצת שונה, כי כאן השליח שעשה שליחותו, מה הכוונה? שאם שליח יפריש תרומה, אז התרומה, אם אני שלחתי שליח להפריש תרומה, הרי זה תקף, כן? אני יכולה לשלוח שליח, אז כמו שאני יכולה לשלוח שליח בתרומה, גם אני יכולה לשלוח שליח במעילה, ובעצם אני זאת שחוטאת, כי אני שלחתי אותו לעשות. אז אף חטא אמור במעילה, אז כמו שכל הדברים האלו תקפים לגבי תרומה, אז גם חטא אמור במעילה, פוגם ונהנה, ומי שפגם נהנה, ובדבר שפוגם בו נהנה, ופגימתו והנעתו כאחד, ובתלוש מן הקרקע, ובשליח שעשה שליחותו. אז כל הדברים האלו נכונים לגבי גם מעילה. עכשיו ממשיכים. אם כך, אין לי אלא אוכל. נהנה בדבר שאין בו פגם מנין, אז אם לומדים את זה מתחומה, אז הרי אפשר להגיד רק מי שבאמת אוכל. אבל מה אם הוא נהנה בדבר שאין בו פגם? כן, כאילו, אז אמרנו שצריך גם לפגום. אבל מה אם זה דבר שאין בו פגם? מנין שהוא גם יהיה חייב? מנין גם שאר הדברים, אנחנו ממשיכים עם שאלות, אכילתו ואכילת חברו. Okay, בתחומה, אם אני אוכלת חצי זית של תחומה, וחבר שלי אוכל חצי זית של תחומה, הרי ביחד אנחנו לא מקבלים עונש, הרי אני עשיתי חצי זית והוא חצי זית. אז גם כאן היינו חושבים שאכילתו ואכילת חברו, כן, איך אנחנו, כל השאלה יהיה, כנראה זה לא חייב, ונראה בדרשה שכן לגבי מעילה, אם אני אוכלת ונותן, אני לוקחת עכשיו פרוטה מן ההקדש, ואוכלת חצי ונותנת לחברה שלי לאכול חצי, אז זה מצטרף לשיעור לחייבו. Okay? הנייתו והניית חברו, אם עשיתי אותו דבר אבל במקום שאכלנו נהננו שנינו, או הנעתו ואכילת חברו, אני נהניתי והיא אכלה, או אכילתו והניית חברו, או ההפך, אני לקחתי את זה ואכלתי, והחברה שלי נהנתה, שמצטרפים זה עם זה, איך אנחנו יודעים שכל הדברים האלו כן מצטרפים, וגם לא רק זה, אפילו לזמן מרובה, אפילו אם זה, אני עשיתי חצי פרוטה עכשיו, וחברה שלי, או אפילו אני עשיתי חצי פרוטה, כן, נהניתי מחצי פרוטה בהמשך, נראה בהמשך, אפילו זה לאחר שלוש שנים, או בתוך שלוש שנים, מניין, תמוד לומר, תמאו מעל, מכל מקום, בגלל שכתוב תמאו מעל, כפל לשון, זה בא להגיד, כל המקרים האלו גם יהיה חייב מעילה. עכשיו חוזרים ושואלים כך, אם החטא האמור בתרומה לא צרף שאכילות כאחד, אם אנחנו באמת לומדים את זה מתרומה, אז מה נכון לגבי תרומה? הרי אי אפשר לצרף אכילת כזית היום ואכילת כזית למחר. אף חטא האמור במילה לא צרף שאכילות כאחד, כן, אז היינו חושבים כך, מניין אכל היום ואכל למחר ואפילו לזמן מרובה, אז מאיפה לומדים את זה? תמוד לומר, תמאו מעל מכל מקום. הם בעצם חוזרים לדרשה שאמרנו לפני דקה, ואומרים, למה בכלל היה צורך להגיד את הדרשה הזאת? וזה בגלל שאולי היינו חושבים, אם לומדים מתחומה, אז לא היינו לומדים את זה כך. ולכן יש דרשה מיוחדת להגיד, גם זה אסור. אם החטא האמור בתחומה, פגימתו והנאתו באחד, כמו שחטא האמור בתחומה, הפגימה וההנאה על ידי אותו בן אדם, אז אף חטא האמור במילה, פגימתו והנאתו באחד. מניין לאכילתו ואכילת חברו, אז שוב, אם היינו לומדים מתחומה, היינו חושבים אותו בן אדם, אז אפילו מכאן ועד שלוש שנים, מניין, תמוד לומר, תמאו מעל מכל מקום. אז שוב, התמאו מעל בא להגיד, כן, זה, הם בעצם מסבירים את הדרשה שאמור קודם. למה היה צורך בדרשה הזאת? כי אם היינו לומדים מתחומה עד הסוף, אז היינו אומרים, כל הדברים האלו לא תקפים לגבי מעילה. לכן, באתם אומר להגיד שגם תקפים לגבי מעילה.